שלום רב לכל המאזינים. ספר שמות פותח בתיאור הידרדרות מצבם של בני ישראל במצרים, מאיגרא רמא בתקופת יוסף, לבירא עמיקתא של גזרות פרעה, כאשר שיא הירידה הינו בסוף פרשת שמות. מאז מתחילה עלייה, עד לשיא של יציאת מצרים, קריאת ים סוף, ירידת המן והסלב, ושיא השיאים, במעמד הר סיני וקריטת הברית עם בני ישראל וקבלת הלוחות בהר סיני. ואז בפרשתנו אנו חווים שוב סיפור של ירידה והידרדרות מאיגרא רמא לבירא עמיקתא בחטא העגל ושבירת הלוחות, הידרדרות שגרמה למשבר החמור ביותר ביחסי הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. בתהליך מורכב, מפותל ומסובך, מנסה משה להחזיר את היחסים לתקנם, ורק אחרי פעילות מורכבת ומאבק קשה ביותר של משה, הוא מצליח לשקם את היחסים, לקבל לוחות שניים, ולהגיע לסוף ספר שמות שבו מתוארת הקמת המשכן והשרת השכינה בעם ישראל, ושוב חוזרים היחסים הקדוש ברוך הוא לאיגרא רמא, כי בזמן יציאת מצרים, קריאת ים סוף ומעמד הר סיני. ננסה לתאר את פעילותו של משה לשיקום היחסים בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא בעקבות חטא העגל. הקדוש ברוך הוא מיידע את משה על חטא בני ישראל עוד ביותו בהר סיני. וידבר אדוני אל משה, לך רד כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים. שר ומהר מן הדרך אשר ציוויתים, עשו להם עגל מסכה והשתחוו לו, והזבחו לו, ויאמרו אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. והשם מיידע את משה לגבי כוונתו לחלות את עם ישראל. ויאמר אדוני אל משה, ראיתי את העם הזה והנה עם כשעורף הוא, ועתה הניחה לי ויחר אפי בהם, ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול. כתגובה ראשונית ומיידית, משה מתפלל אל השם ומנסה לבטל את רוע הגזרה. ויחל משה את פני אדוני אלוהיו, ויאמר למה אדוני יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה. למה יאמרו מצרים למור, ברעה הוציאם, להרוג אותם בהרים ולחלותם מעל פני האדמה. שוב מחרון אפך וינחם על הרעה לעמך. זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת עליהם בך, ותדבר עליהם הרבה את זרחם ככוכבי השמיים, וכל הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזרחם ונחלו לעולם. דבריו של משה נושאים פרי, והקדוש ברוך הוא ניחם על הרעה שדיבר לעשות לעמו. וינחם אדוני על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. לאחר שמשה יורד עם הלוחות ורואה את העגל ומחולות בני ישראל שמסביב, הוא שובר את הלוחות. ויפן וירד משה מנהר ושני לוחות העדות בידו, לוחות כתובים משני עבריהם, מזה ומזה הם כתובים. והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב מכתב אלוהים הוא חרוט על הלוחות. והיא כאשר קרב אל המחנה, ויר את העגל ומחולות, והיא חרף משה וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם תחת ההר. ננסה להבין את מעשה שבירת הלוחות. כיצד ייתכן שלוחות מעשה ידי אלוהים והמכתב מכתב אלוהים יישברו במזיד על ידי משה? המדרשים והמפרשים מנסים למצוא הסבר והצדקה למעשהו הכל כך מרחיק לכת של משה. לפי גישה אחת במדרש, בני ישראל נעשו מומרים וממילא אין כל מקום ואפשרות לתת להם את התורה. קל וחומר, אומר המדרש, מבין נחר בפסח. הלוחות מבחינה זאת שוות לתורה, ולא ייתכן לתת את התורה למומרים, כמו שלא יעלה על הדעת שבן אחר ישתתף במצווה אחת מצוות התורה בפסח. על פי גישה אחרת, משה מנסה להגן על עם ישראל, וקורע כביכול את שטר התנאים והכתובה שבין הקדוש ברוך הוא לבני ישראל, כדי שבני ישראל יידונו כפנויה שזינתה ולא כאשת איש שזינתה. כלומר, הלוחות מהוות את אות כריתת הברית בין השם ובין ישראל, והפרת הברית חמורה פי כמה ממצב בו עם ישראל היו עובדים לעגל לפני כריתת הברית. וכפי שחמורה זנות של איש מזו של פנויה. ולכן משה שובר את הלוחות על מנת לבטל את הברית בין השם ובין ישראל למפרע, כדי שבני ישראל יידונו על מעשיהם כמי שעשו אותם לפני כריתת הברית, מוטב שיידונו בפנויה מאשר באשת איש. אלא שעדיין קשה מאוד להבין את מעשהו של משה. הרי אין דבר מקודש מהלוחות הללו שקדושתן גדולה הרבה יותר מאשר קדושת ספר תורה. יש איסור חמור שלא תעשון כן לשם אלוקיכם, איסור המתייחס לנתיצת אבן מאבני המזבח או המקדש, ולמחיקת שם השם. והנה כאן משה משבר את הדבר המקודש ביותר, הדבר היחיד שהיה בידי עם ישראל שהוא מעשה ידי השם, מעשה אלוקים ולא מעשה ידי אדם. ובשבירת הלוחות גם נמחקו שמות השם. לגישה השנייה, ניחא שמשה צריך לקרוא את שטר התנאים. אך לגישה הראשונה, שלא מגיע לבני ישראל במצבם לקבל את התורה, מדוע הוא שובר את הלוחות במקום לגונזם ולשומרם באוהלו שלו, ולא לתיתם לבני ישראל במצבם הנוכחי. כידוע, אפילו מי שנוגע בארון מתחייב בנפשו. כפי שראינו במות עוזה שאחז בארון האלוקים בעת ששמטו הבקר, ואם כן, כיצד ייתכן שמשה רבנו משליך את הלוחות הללו ושובר אותם? האין זה חטא חמור יותר מאשר מעשה העגל? האין כאן פגיעה גדולה יותר בקדוש ברוך הוא ובקדושתו? ואומנם חלק מפרשני הפשט נוקטים בגישה מחודשת על מנת להסביר כיצד ייתכן שמשה שבר את הלוחות. הרשב"ם, ובעקבותיו החיזקוני, מפרש שבאמת משה לא שבר את הלוחות בכוח ובכוונה כפי שמפרשים רוב הפרשנים והמדרשים, אלא שהלוחות נפלו מידיו ברגע שראה את העגל. ראיית העגל גרמה לכך שתשש כוחו של משה ולא היה בו כוח יותר לשאת את הלוחות, שנפלו מידיו והוא השליחם רחוק קצת רק כדי שלא יפלו ויפגעו ברגליו. אבן עזרא איננו הולך בדרכו של הרשב"ם, והוא סובר שמשה שבר את הלוחות בכוונה ולא שהם נפלו מידיו מחמת שתשש כוחו, אך גם הוא מביא שני פירושים המנסים להסביר ולהתמודד עם השאלה כיצד יכול היה משה לשבור את הלוחות המקודשים, אותם לוחות מעשה ידי אלוקים. הפירוש האחד הוא שהכתב פרח מהלוחות ברגע שהלוחות עמדו בפני אותו העגל, ובכך הם איבדו את קדושתם, ולכן משה הרשה לעצמו להשליחם ולשוברם. הפירוש השני הוא שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה לשבור את הלוחות, והוא לא עשה זאת מיוזמתו. המקור לפירושים אלו מצוי כבר בירושלמי ובמדרשי חז"ל. בירושלמי מצינו שמשקל הלוחות היה 40 סאה. 40 סאה של אבן הם למעשה למעלה מחצי טון גם למידה המינימלית של סאה. וזה כמובן משקל שהינו למעלה מהמשקל שבכוח אדם נורמלי לסתו. והירושלמי אומר שרק הכתב המקודש הוא היה נושאן, נושא את הלוחות, והוא זה שאפשר למשה להורידן מהר. ממילא, כיוון שפרח הכתב, נסתלקה הקדושה של הלוחות, וחזרו הלוחות למשקלם הטבעי, ולמצב בו אין אדם יכול לסתם בכוחות עצמו, ולכן הם נפלו מידיו של משה. למעשה יש בפנינו שני פירושים שונים שהם ארבע. הפירוש האחד, שהלוחות נפלו מיד משה, מחמת כובדן, וזאת בגלל אחת משתי סיבות, או בגלל שתשש כוחו כשראה את העגל והמחולות, או בגלל שהכתב והקדושה שנשאה את כובד משקלן פרחו והלכו להם מחמת חטאם. הפירוש השני, שאף הוא מתחלק לשניים, הוא לא שהלוחות נפלו מיד משה, אלא שמשה שבר את הלוחות ביוזמתו, בכוונה תחילה. וגם זאת, בגלל אחת משתי סיבות, או מכיוון שהקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות, כן? או מחמת שקדושתם נסתלקה לאחר שהכתב והקדושה פרחו והלכו להם, ובידיו נשארו לוחות אבן שלא חרות עליהם דבר, וממילא אין בהם קדושה יתרה. לפירוש הראשון מהשניים, שהלוחות נפלו מיד משה מחמת כובדן, צריכים להבאר את האמור בכתוב, ויחרף משה וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם תחת ההר, שממנו נראה כי הדברים נעשו במזיד ובכוונה תחילה, וישלך מידיו את הלוחות. אמנם הרשב"ם מבאר שמה שכתוב וישלך, כוונתו שברגע האחרון שהלוחות נפלו מידיו מחמת כובדן, השליך משה אותם מעט לפניו כדי שלא יפגעו ברגליו. אך פירוש זה נראה רחוק מחמת חמש סיבות. ראשית, מדוע שהתורה תכתוב את הפרט שמשה משליחם כדי שלא יפגעו ברגליו, כאשר העיקר הוא שהם נפלו מידיו מחמת שתשש כוחו? ובכך התורה מטעה אותנו לחשוב שהוא ישליחם בכוונה תחילה? ומה חשיבות יש בפרט זה שמשה פעל כדי שלא יפגעו רגליו, כשהעיקר חסר מהספר שהלוחות נפלו מחמת שתשש כוחו? דבר שני, הכתוב אומר וייחר אף משה, ומשמע שהשלכת הלוחות נבע מחמת חרון אפו ולא מחמת שתשש כוחו. הקושי השלישי הוא שכתוב וישבר אותם תחת ההר. לא כתוב וישברו תחת ההר, שמשמע שהייתה כאן שבירה מחמת עצמו, לא מכוונת, אלא כתוב וישבר, שמשמעו שבירה יזומה מצד משה ששיבר אותם בכוונה תחילה. קושי רביעי הוא שבספר דברים, כשמשה מתאר את חטא העגל, הוא אומר ואפן וירד מן ההר, וההר בוער באש, ושני לוחות הברית על שתי ידיי, וירא, והנה חטאתם להשם אלוקיכם, עשיתם לכם עגל מסכה, סרתם מהר מן הדרך אשר ציווה השם אתכם. ואתפוס בשני הלוחות, ואשליכם מעל שתי ידיי, ואשברם לעיניכם. כאן לכאורה כתוב במפורש, ואתפוס, כלומר הייתה כאן פעולה מכוונת מצד משה, ולא שהלוחות נפלו מידיו. עוד כתוב בדברים, ואשליכם מעל שתי ידיי. כלומר, משה הרים אותם והשליך אותם בחוזקה מעל שתי ידיו, ולא שהם נפלו ממנו והושליחם רק על מנת להרחיקם כדי שלא יפגעו בו. יש לציין שהרשב"ם בפרשת עקב לא מתרגש מכל הראיות הללו, ונשאר עקבי בדעתו, והוא כותב, ואשברם, כי לא עצרתי כוח כמו שפירשתי בפרשת כתיסה. אמנם מהרישה של דבריו, כי לא עצרתי כוח, היה ניתן אולי לחשוב שהוא חזר בו ומפרש כעת שלא עצרתי כוח, כלומר שלא התאפקתי ולא שלטתי בעצמי ולכן השלחתי אותם בכוונה. אך מהסיפה של דבריו, שבו הוא אומר כמו שפרשתי בפרשת כתיסה, מובהר ומבואר שהוא נשאר בעמדתו שתשש כוחו עקב הדברים שראה, ולכן הלוחות נפלו מידיו והוא השליחם רק מעט למרחוק כדי שלא ייפגעו רגליו. לעומת הרשב"ם, הרמב"ן באמת מפרש כפי אהב האמין שרצינו לומר מתוך הרישה של דברי הרשב"ם, ולדעתו אכן בראות משה את העם משחקים לפני העגל, הוא לא עצר כוח, לא יכול היה להתאפק, והוא שבר את הלוחות. בפירוש שני, הרמב"ן הולך בעקבות חז"ל ואומר שייתכן שהכתוב מציין את הטובה שעשה משה עם ישראל, שסיכן בנפשו לשבור לוחות האלוקים לטובתם, דמותיו שתידון בפנויה ולא באשת איש. אם הולכים בכיוון זה, אפשר היה אולי גם לומר שמשה מתכוון בשבירת הלוחות למשוך את האש או את חרון אף השם כלפיו, ולהסיתו מעל בני ישראל, בכך שהוא עושה מעשה כה מרחיק לכת של שבירת לוחות העדות, מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. או אולי ביתר עדינות שמשה מתכוון במעשה הכל כך קיצוני, שהוא נוקט, בהתפרצותו שמבטאת כמעט חוסר שליטה, להשקיט מעט את חרון אף השם בכך שהוא זה שמתפרץ על עם ישראל, ובכך הוא מייתר כביכול את התפרצותו של הקדוש ברוך הוא כלפיהם. השייח מציע כיוון שלישי ומפתיע, לא שמשה שבר את הלוחות בכוונה, ולא שהלוחות נפלו מידיו, אלא הוא מייחס, השייח מייחס את השבירת הלוחות לקדוש ברוך הוא. השלכת הלוחות מיד משה לא הייתה אמורה להביא שבירתם. זאת אומרת, משה באמת השליך את הלוחות מידיו, אבל הוא לא התכוון לשוברם, כי האבן הינה חומר חזק שלא נשבר בנפילה. ובוודאי שהלוחות שהיו עושים עשויים מאבן חזקה במיוחד כמו שמתואר בחז"ל, אבן שאיננה נשברת אפילו לא בהשלכתם מיד בחוזקה, לא היו אמורים להישבר כתוצאה מהשלכתם על ידי משה. וממילא שבירת הלוחות לדעת האלשך הייתה מעשה אלוקים. לדעתו, המטרה הייתה שהקדוש ברוך הוא רצה להטיב עם עם ישראל ולדון אותם כפנויה ולא כאשת איש. לאחר שבירת הלוחות, משה שורף את העגל, תוכן אותו, מפזר את הפרו על פני המים, ומשקה את בני ישראל ממים אלו, מעשה שמזכיר מאוד את השקעת הסוטה שקלקלה. וחז"ל אמנם מסבירים שכמו בסוטה, שהשקייתה במים נועדה לברר האם היא חטאה או האם היא נקייה מחטא, כך גם כאן השקיית בני ישראל נועדה לברר מי מהם חטא בעגל. ובתרגום יונתן מוסבר, שכל מי שנתן כלי זהב לעגל ושתה מהמים, היה מופיע סימן בפניו. הרמב"ן מעלה אפשרות שהשקיית בני ישראל במים הינה חלק מביטול העבודה זרה, שאחרי שריפתו של העגל, תחינתו ופיזורו על פני המים, משה משקה במים בני ישראל כדי להפוך את המים עם אפר העגל לשתן ולצועה. משה לא מסתפק בכך, וכעת באופן חריג ביותר, משה שמנסה תמיד להגן עליהם ומעולם לא פגע בהם, יוזם זו הפעם הראשונה וכנראה גם האחרונה, הריגה בעם. הוא קורא אליו את כל מי שנאמן לקדוש ברוך הוא, נאספים אליו בני לוי, והוא מצווה אותם להרוג את אחיהם עובדי העגל. בפעילות זו נהרגים 3,000 איש. למרות שמשה כבר הצליח בתפילתו עוד בטרם ירידתו מההר לבטל את הגזרה מעל בני ישראל, והתורה מעידה, וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. כנראה שמשה מבין שהשם ניחם וחוזר מהחלטתו להשמיד ולחלות את כל עם ישראל, אך ברור למשה שגם אם הקדוש ברוך הוא חזר בו מהחלטתו לחלות את עם ישראל, אין זה אומר שהקדוש ברוך הוא לא יעניש את העם בעונש חמור וכואב, ולכן הוא פועל בכל האנישה שהוא מעניש את עם ישראל כדי לצמצם עונש זה. ולשם כך הוא עצמו מעניש את העם באופן חמור ביותר, והוא מרגיש עדיין, גם אחרי פעילותו, שיש צורך בחזרה נוספת לקדוש ברוך הוא, על מנת לחפר על חטא בני ישראל, ולהחזיר את המצב לקדמותו. ויהי ממחרת, ויאמר משה אל העם, אתם חטאתם חטאה גדולה, ואתה אעלה אל אדוני, אולי אכפרה בעד חטאתכם. ואכן משה עולה לקדוש ברוך הוא, ובפיו אולטימטום לקדוש ברוך הוא. וישב משה אל השם ויאמר, אנא, חטא העם הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלוהי זהב. ואתה אם תישא חטאתם, ואם אין, מכנינה מספריך אשר כתבת. רוב פרשני הפשט מבינים שמשה מוסר את עצמו על עם ישראל, ואומר שאם הקדוש ברוך הוא לא מוכן לשאת את חטאתם, מכנינה מספריך אשר כתבת. דהיינו, תמחה אותי מספר החיים, הורגנינה הרוג. מצד אחד השם דוחה את האולטימטום של משה ואומר שהוא לא מתכוון למחות מספרו את מי שלא חטא אלא רק את החוטאים. אך מצד שני השם אומר למשה להמשיך לכאורה בתוכנית המקורית ולנחות את העם ולהוליכו לארץ ישראל. והשם ימצא את ההזדמנות להיפרע מהעם על חטאו. וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם. ומחלוקת בין הפרשנים עם מה שנאמר בהמשך, ויגוף השם את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה הארון, האם הכוונה היא שם העונש או המגפה באה מיד, או מדובר פה על אמירה שנאמרת כאן בסמוך לאירוע, אך בפועל התבצעה בשלבים מאוחרים הרבה יותר, לאחר שבני ישראל עזבו את הר סיני כעבור חודשים רבים. אלא שבכך לא נגמרת הפרשה. השם אומר אל משה, לך עלה מזה אתה והעם אשר עלית מארץ מצרים אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב לאמור לזרעך אתננה. ושלחתי לפניך מלאך וגרשתי את הכנעני, האמורי והחיתי והפריזי, החיבי והיבוסי, אל ארץ זבת חלב ודבש, כי לא אעלה בקרבך, כי עם כשעורף אתה, פן אכלך בדרך. לכאורה, אמור העם לשמוח על בשורה זו. השם מכניס אותם לארץ זבת חלב ודבש. ולא ברור לכאורה מדוע בעקבות בשורה זו נאמר וישמע העם את הדבר הרע הזה, ויתבלו, ולא שתו איש אדיו עליו. מתברר שהבעיה היא שהשם מודיע לעם שהוא לא יעלה בקרבו, ובמקום שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו יעלה בקרב העם, הוא שולח מלאך. אמנם הדברים מיועדים לטובת העם, שהוא עם כשעורף, ויש חשש שאם השם יעלה בקרבו הוא עלול לחלותם, אך דבר זה מהווה בשורה קשה לעם, שהרי יש כאן נסיגה מהתוכנית המקורית. אנו לומדים כאן שהשראת השכינה בעם ישראל יש בה אומנם יתרון גדול של קרבת אלוקים, אך יש בה מצד שני גם סכנה גדולה, מכיוון שסף האיפוק על חריגות בהתנהגות העם הינה נמוכה הרבה יותר. ככל שהקדוש ברוך הוא מרוחק יותר מעם, כך הוא סבלני יותר, מאופק יותר בתגובותיו כלפי חטאי העם וחריגותיו. ככל שקרבת האלוקים גדולה יותר, מחויב העם בזהירות יתרה, ויש במצב זה סכנה גדולה יותר, ולכן אומר הקדוש ברוך הוא שעדיף לעם לשמור מרחק, כדי לא להיפגע במקרים בהם הם יחטאו. ויאמר אדוני אל משה אמור אל בני ישראל, אתם עם קשה עורף, רגע אחד אלה בקרבך וחיליתיך. למעשה התוכנית המקורית הייתה שמשה ירד עם הלוחות, עם לוחות העדות, וישכין אותם במשכן העדות באוהל מועד, שבו תשרה שכינת השם בקרב עם ישראל, ועם ישראל ייכנס לארץ ישראל, כאשר לוחות העדות והמשכן נמצאים במחנה. כלומר, השם עצמו הולך בקרב המחנה. תוכנית זאת מתבטלת כעת. אין לוחות העדות, אין משכן, ועם ישראל אמור להיכנס לארץ ישראל מבלי להקים קודם את המשכן, ומבלי לזכות להשראת שכינה. כל פרשיות תרומה ותצווה אותם קראנו, שהשם מצווה את משה להקים את המשכן על מנת להשכין בו את לוחות העדות, לכאורה כעת מתבטלות, לכאורה כעת משה לא אמור להגיד אותם לעם, והשם שולח אותו להיכנס לארץ ישראל בלי להקים משכן, ובלי לתת להם לוחות, ובלי להשרות את שכינתו בקרב המחנה. לוחות העדות מנציחים את מעמד הר סיני ואת השראת השכינה לה זכו בני ישראל במעמד מיוחד זה. לוחות העדות אינם ביטוי כתוב של דיבור השם במעמד הר סיני. הדיבור האלוקי שהיה במעמד הר סיני הופך לכתב חרוט על לוחות. והמשמעות היא שהקול האלוקי שהיה אירוע חד פעמי מונצח בלוחות העדות בדבר מוחשי שקיים לעד. כעת בני ישראל נדרשים להוריד את עדיים מהר חורב, ובמקום שאוהל מועד והמשכן ייבנו במחנה ישראל, משה לוקח את אוהלו שלו ונוטה אותו מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה, וקרא לו אוהל מועד. אוהל מועד ומקום השראת השכינה יוצאים מהמחנה לאוהל משה שנמצא מחוץ למחנה ישראל, הרחק מן המחנה. עמוד הענן שהיה אמור לשכון בקרב המחנה יורד ושוכן כעת על אוהל משה שנמצא הרחק מחוץ למחנה. משה זוכה להשראת שכינה, לדיבור פנים אל פנים עם השם, אך הכל נעשה מחוץ למחנה עם ישראל. בכך לכאורה, כמו תוכניתו המקורית של הקדוש ברוך הוא, השם למעשה מחליף את עם ישראל במשה. הורדת העדים מהר חורב מסמלת למעשה את ביטול השראת השכינה, והקרבה המיוחדת והיתרה לבני ישראל זכו במעמד הר סיני. משה לא מקבל את הגזרה הזו, והוא ממשיך במאבקו הבלתי מתפשר, והוא לא מוותר על השראת שכינה בקרב מחנה ישראל. הוא פונה לקדוש ברוך הוא ומנצל את כל הקרדיט שיש לו, את כל קרבת אלוקים שלה הוא זוכה, למען עם ישראל. למען השראת שכינה בקרב מחנה ישראל. הוא לא מוכן להסתפק בהשראת שכינה באוהלו, במנותק מעם ישראל. ואומר משה, אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה. בשלב זה אנו עוברים לדו שיח מסתורי, אפוף סוד, בין משה לקדוש ברוך הוא, שספק אם ניתן להבינו על בוריו, ולרדת לעומקם של דברים. משה מבקש, הודיעני נא את דרכך ודעך. השם עונה לו, פני אליך והניחותי לך. משה מגיב, אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה. השם נענה, ואז משה חוזר ומבקש בקשה נוספת, הרני נא את כבודך. השם עונה בחיוב, אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם השם לפניך, וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם. אך הקדוש ברוך הוא מוסיף ומסייג, לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני האדם וחי, ובהמשך, וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. מבלי להבין עד הסוף את דו השיח הזה, ניתן כנראה כן להבין שמשה, שאיננו מוותר על השראת השכינה בקרב המחנה, ואיננו מוכן לוותר על לוחות ועל המשכן, מבקש לפתור את הסכנה שיש בקרבת אלוהים, בקרב, בתוך, עם כשעורף שעלול לחתור, בכך שהשם יודיע לו את דרכי הנהגתו בעולם, ואת הדרך בו ניתן להפיג את כעסו במקרה של חטא של העם, ולהגן על העם במקרה שבו הוא חוטא ונתון בסכנת השמדה. ועל ידי זה הוא ימנע פגיעה קשה בעם במקרה שהעם יחטא בעת שהקדוש ברוך הוא שורה בקרב המחנה. וכשהשם נענה לבקשתו, הוא מצווה את משה לפסול שוב לוחות על מנת שהשם יכתוב על הלוחות את הדברים שהיו ללוחות שנשברו ביד משה. משה עולה להר סיני עם הלוחות, ושם על הר סיני הוא זוכה להתגלות, בה מלמד אותו השם את מידות הרחמים. ויעבור אדוני על פניו ויקרא, אדוני אדוני אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא אבון ופשע וחטאה, ונקה לא ינקה, פוקד אבון אבות על בנים ועל בני בנים, על שילשים ועל ריבעים. משה מנצל את ההתגלות הזאת, ואת גילוי זה של מידת הרחמים, עוד מידות הרחמים, והוא מבקש, ילך נא אדוני בקרבנו, כי עם כשעורף הוא. ויש להסביר פה, כי עם כשעורף, למרות שאנו עם כשעורף. ילך נא אדוני בקרבנו, למרות שאנו כשעורף. וסלחת לאבוננו לחטאתנו ונחלתנו. ואכן השם נענה והוא מחדש את הברית עם עם ישראל. השם חוזר ומזכיר ומפרט שוב את פרטי הברית שעל פיהם הוא קורט את הברית עם עם ישראל. שוב מוזכרות מצוות וציוויים שנאמרו כבר בפרשת משפטים. אלא שבניגוד לפרשת משפטים בה ראינו שהיסוד והעיקר היה המצוות שבין אדם לחברו, והם אלו שהיו הבסיס לכריתת הברית בין השם ובין ישראל, הרי שכאן, מכיוון שהמשבר והניתוק נבעו מהפגיעה במצוות שבין אדם למקום, על ידי עשיית העגל, חוזרת התורה רק על תחום זה של בין אדם למקום, והיא מדגישה אותו. לא לכרות ברית ליושב הארץ, לשבר את מצבותם ומזבחותיהם, לא להשתחוות לאלוהיהם, לא לאכול מזבחיהם, לא לקחת מבנותיהם, לא לעשות אלוהיהם מסכה, לשמור את חגי השם, חג המצות, לקיים את חיוב הבכורות, לקיים את מצוות השבת, שבועות, ביקורים, איסור בישול גדי וחלב אמו, ואולי גם שמיטה. משה מתבקש בדיוק כמו בסוף פרשת משפטים לכתוב את הדברים הללו שעל פיהם נחרטת הברית המחודשת בין השם ובין עם ישראל. כעת משה יכול לשבת בהר שוב 40 יום ו-40 לילה ולבחון את תשובת העם בתשובת המשקל, האם הפעם עם ישראל ימתינו לו בסבלנות, ולאחר מכן שוב לרדת, והפעם עם הלוחות השניות. משה השלים את פעילותו האינטנסיבית וסיים את מאבקו הכל כך עקבי ועיקש. העם מקבל את הלוחות ומקבל את ציווי המשכן וזוכה להשרת שכינה. אלא שבכדי להשיג זאת, משה התקרב לקדוש ברוך הוא, באופן ששוב הוא לא יכול לחזור לעם מבלי לשים על פניו מסווה. אור פניו קורן מחמת הקרבה היתרה לקדוש ברוך הוא. הוא התקרב עד לקדוש ברוך הוא שהוא אש אוכלה, פנים בפנים, הראני את כבודך. הוא התחכך בוויכוח נוקב עם הקדוש ברוך הוא. וראית את אחוריי. וכל זאת כדי להביא לכך שהקדוש ברוך הוא יחזור לתוכניתו המקורית, להשרות שכינתו בקרב עם ישראל. משה נשכב על הגדר עבור עם ישראל, והקרבה היתרה לקדוש ברוך הוא גרמה לקרינת אור פניו, והתרחקותו והתנתקותו במידה מסוימת מעם ישראל. אבל בזכות אותה מסירות נפש של משה, ובזכות אותה קרינת אור והתרחקותו והתנתקותו במידה מסוימת מעם ישראל, זכינו שוב להשרת שכינה בקרב המחנה. שבת שלום ומבורך.